להגיד מה קצת, מכיוון שלא לבטל את השיעור, אבל אני יודע אם יהיה לי מספיק קול כדי להמשך הרבה. ובכל מקום נתפלל ערבית ביחד, ומצווה גוררת מצווה. עוד מצווה, אומר. טוב, אז הכותרת של הפרק הוא מאורות השכל והרגש. והנושא למעשה הוא היחס בין תפארת ומלכות. ונראה את זה מיד, או אני אתחיל לקרוא את הפרק. קטרוג הלבנה, וזה מקור ידוע במסכת חולין, אחר כך נביא את פירושו של רש"י, אני חושב שזה יספיק כדי להבין את הנושא, ואם יש צורך נחזור על הגמרא עצמה. קטרוג הלבנה מתפרש יפה ברזי הנפש. לפי המושגים של הקבלה, הנפש זה עולם העשייה. ולכן לפי ההתפשטות של ההוויה הפשוטה, מדובר בספירת מלכות בעצמה. כי עולם העשייה הוא מקביל לספירת מלכות של ההוויה הפשוטה, ולכן כל מה שמדובר פה זה מדובר בעולם העשייה, ובעצם במדרגה שנקראת מלכות, שבה פועל הצמצום. וזה לפי דעתי ההסבר הכי פשוט של כל העניין של מיעוט הלבנה. מיעוט הלבנה זה מקביל למושג של הצמצום. לפי ההסבר של הרב אשלג, זה נקרא המדרגה הרביעית של הצמצום, שהיא עיקר הצמצום. אולי בקצרה כדי להסביר את הנקודה ההיא, כשהצמצום פועל, הוא פועל מהמרכז לצדדים. ולכן הוא מגלה מדרגות של הריק המוחלט. והריק המוחלט זה במדרגה המרכזית שנקראת מלכות, ואחר כך כשהאור חוזר, הוא פוגש את הרשימו שהאור השאירה כשעלתה לאינסוף, כתוצאה מהצמצום הראשון, מהצמצום הקדמון, כן? והרשימו במדרגה הרביעית שהיא המרכזית, שהיא הנקודת מוצא של כוח הצמצום, הרי שינוי הוא דל מאוד, הוא מועט. אחר כך במדרגה הגימל השלישית, שזה עולם היצירה, שאחר כך כשהוא חוזר הוא בונה עולם היצירה, המדרגה של הרוח לפי מושגים של הנשמה, הרי שינוי הוא יותר יותר חזק, איך אומרים, יותר
מודגש,
הוא יותר מוחשם נאמר, כן, וכן הלאה, עד מדרגת הכתר, שאפשר לומר שכאילו אי אפשר להבחין בתוצאה של הצמצום במדרגת הכתר. רק תזכרו את זה, שמדובר בכתר במקור של הגמרא של מיעוט הלבנה, כי הקטרוג של הלבנה היא אי אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד, בכתר אחד. אז קטרוג הלבנה מתפרש יפה ברזי הנפש, ובעולם הנפש יש גם כן מדרגות, כל המדרגות של מבנה העולמות, והמדרגה התחתונה נקראת נפש, והמדרגה היותר למעלה נקראת רוח. פה מדובר בהשכל המאור הגדול והרגש הקטן. אז כדי להבין את ההקבלה בין המושגים של הרב פה והמושגים של הקבלה, צריך להבין שמדובר בשכל בבחינת הרוח, כי מנוח סוסו בתפארת ומלכות, ובמדרגות הנשמה זה רוח ונפש. זה מובן, כן? ייתכן שפה הרב משתמש, אני לא בטוח, אבל ייתכן מאוד, משתמש בבת אחת במושגים של הקבלה וגם במושגים של המערב, ואולי עם קצת משמעות של המושגים של הרמב״ם. והאווירה של כל היהדות האשכנזית האירופאית שהרב נולד בה, זה הייתה האווירה של המחלוקת בין המתנגדים והחסידים, והמושגים היו ליבה ומוחה. ליבה זה מקביל לנפש, בעולם הנפש זה מקביל לרגש, כן? ומוחה זה מקביל לשכל. בסוד הייחוד באותם המושגים שחייב אדם לייחד ליבה למוחה ומוחה לליבה. וזה סוד הייחוד בין תפארת ומלכות. זה מובן, כן? לכן אני חושב שלא צריך לדייק כל כך בהקבלה בין המדרגות, אבל הנושא הוא פשוט, כי יש כמה הערות בשס גם כן, שצריך להבין את ה... זה לא אגדה, זה גמרא מפורשת של העניין של מיעוט הלבנה, הלבנה לפי הסט. אולי אחר כך אם יש צורך אני אחזור על הגמרא עצמה, ונראה מה כתוב שם. אז אני חוזר, כי דרוג הלבנה מתפרש יפה ברזי הנפש, דהיינו בעניין של המתח שיש בין השכל והרגש, השכל המאור הגדול והרגש המאור הקטן. לפי המושג הכי ידוע שאדם הוא עולם קטן, ולכן מה שקרה לפי פשט הגמרא בעולם העשייה, בעולם עצמו, המאורות היו השמש והירח, החמה והלבנה, ולכן בעולם העשייה של הנפש עצמו, אז אפשר להבין יותר טוב במה מדובר באותו מקום. שניהם עומדים במשקל אחד. לפי המקרא, נבראו שווים. כך הוא הפירוש של רש"י, נבראו שווים. שניהם עומדים במשקל אחד. זאת אומרת, יש מושג בזוהר, בשפה דקנועתה, מושג של מתקלה. האדם נמשל לשכחתי איך אומרים בעברית, מתקלה. מוזניים, כן. ומלמעלה למטה יש עליון תחתון. אבל אפשר לפרש את זה גם כן, ימין ושמאל. ולכן הרוח שהוא למעלה מהנפש הוא בימין. והנפש שהיא למטה מהרוח היא בשמאל, וזה המאזניים, המתקלה. שניהם עומדים במשקל אחד, אבל שונים הם דרכיהם. כי הנפש הוא הכלי של היצר הרע. היצר הרע שמופיע דווקא מהחיסרון שהיא התוצאה של הצמצום שפועל בעיקר במדרגת הנפש. זה מובן? ושורש היצר הטוב זה ברוח. זה מכיוון שזה הצד של ההתפשטות של הרוח שחוזר מלמעלה למטה, עד הנפש ולא עד בכלל, עד המלכות ולא עד בכלל. ולכן יש הקבלה בין המושגים האלו. כי נטייה של הרגש זה נטייה של היצר הרע. ונטייה של השכל זה נטייה של היצר הטוב. דובר בצדיקים כמובן. ולפעמים רבות מאוד הסתירות שביניהם. ואני חושב שאפשר להבין בדרך הכי פשוט, את הסתירה שיש בין היצר הטוב והיצר הרע, השכל והרגש, בהגדרות האלו, לפי שיטת הרב אשלג, כן? הרצון להשפיע והרצון לקבל, זה מובן. כי כלי הקבלה נבנה מתוצאה של הצמצום. אם החכם היה מכל צד שקול, זאת אומרת, אם באמת הכוח של היצר הרע והכוח של היצר הטוב, הכוח של הרגש כשהוא לעצמו, והכוח של השכל כשהוא לעצמו, ואני חושב שכדאי להדגיש את זה, השכל לפי המשמעות שבתורת המערב, השכל הפשוט לפי המשמעות של המערב. זאת אומרת, הרצון להיות צדיק. ואם הכוחות האלו היו ממש שרים, כן? אם אחכם היה מקוצד שקול, הייתה הסתירה בחיים הרוחניים, וממילה גם הגשמיים גדולה. זאת אומרת, לא היה אפשרות, לא הייתה אפשרות לצאת מאותה סתירה. יש יש הרבה פירושים על המילה לבב, בכל לבב אחד. לב עם שני אותיות ב', אחת שמורה ליצר טוב, ליצר הטוב, ואחת שמורה ליצר הרע. ואם הכוח של הבית הימני והבית השמאלי היו שווים, לא היה אפשר להכריע ביניהם. ולכן יש לזה יתר יתרון מצד ימין. זה מקביל למושג של מטה כלפי חסד. זאת אומרת, החיים לא היו יכולים להתחיל להתפשט אם שתי כוחות האלו היו באמת שווים. זה מה שאומרת הגמרא, אי אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד. כי במילוי של הכתר יש כבר השורש של שתי כוחות האלו. הכתר מתפשט מצד אחד בקו ימין שמתחיל בחוכמה, ונקרא קו החסד, ומצד שני בקו הדין שמתחיל בבינה. וזה קל להבין, ההתפשטות של האורות שהם באים ממילוי הקטר, מצד אחד זה מתפשט במידת החסד, מצד שני זה מתפשט במידת הדין. וסוף סוף גם שורש הכלי וגם שורש האור נמצאים במילוי של הכתר. ולכן, מכיוון שעלה במחשבת הבורא לברוא עולם, אז מתעוררת השאלה, אי אפשר שלשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד. כל עוד שהעולם לא היה נברא, אז היה מצב ששני מלאכים האלו היו משתמשים בכתר אחד. מכיוון שהכל ניתן בפינת ההתפשטות לדעת מה יקרה לו, לפי לשון המקרא, שזה היעד של העולם הזה, אז נוצר מצב שונה לגמרי, והתחרות בין שורש הכלי ושורש האור מתחילה. מה? זה כבר מתחיל במתכלה העליונה, חוכמה ובינה. זה כבר מתחיל שם. הדבר מתגלה בעולם העשייה, מלכות ותפארת, ואני חושב שיש פה חוכמה גדולה. כדי להבין את במה מדובר, את צריך להבין את זה במה שאנחנו יכולים ל... איך אומרים? לא רק זו, לחוש, כן? בחיים שלנו. רגש ושכל. הרגש קובל, אפשר לשכל, זוהי הטענה של הרגש, אפשר לשכל להרחיב את עצמו עד כדי קבלת כל ההפכים, מה שאין כן ברגש. טוב, פה יש נושא ללימוד שלם. הכוח שיש בשכל, שיש לו אפשרות להכיל גם את ההפכים, אבל ברגש לא. למה? מכיוון שהשכל שייך עוד לעולם האור, שהוא באחדות גמורה, אבל הרגש הוא כבר קשור לריבוי שיש בכלים, בכלים מכלים שונים, ולכן כל רגש הוא לעצמו. הייחוד בין הממדים שיש ברגש הוא בלתי אפשרי בעולם הזה. ואולי אני אדגיש את זה, יש גמרא במסכת ברכות שהנושא שלה היא לנסות להגדיר מה זה מה שאנחנו קוראים בעברית המודרנית הרגש הדתי, בנושא כזה בעברית של לשון הקודש. וסוף סוף הגמרא מסבירה, ושהכוונה של התפילה צריכה להיות, לפי ההגדרה של המשנה כבר, כובד ראש. מה זה כובד ראש? לפי הגמרא זה שמחה בעירה בבת אחת. זאת אומרת, יש תכונה של שמחה, וזה רגש בפני עצמו. יש תכונה של עירה, וזה רגש בפני עצמו. כשיכולים לאחד את שתי הרגשות האלו, אנחנו אומרים, אז פה יש המצב של פנים בפנים, ואפשר להתחיל להתפלל, ופה יש ייחוד בעולם הרגש, אבל זה היוצא מן הכלל של הכובד ראש של עבודת הקודש. אבל בעולם הרגש כשלעצמו, יש פירוד בין הרגשות. אין שום אפשרות, מכיוון שזה עולם הכלים. זה מובן. עצה אחת יש על, זאת אומרת, השכל יכול להכיל את הרגש, אבל הרגש לא יכול להכיל את השכל. ולכן יש בעיה, יש שאלה חדשה, שונה, אחרי הבריאה. לפני הבריאה אין בעיה.
שאלה רק יש תיקי, מי שנפשות תאורה, אז הרגש שלו הוא גם כן.
שאלה, מה?
מי שנפשות תאורה, נשמתו תאורה, יש לו רגש טבעי. של אדם הראשון, הרגשות שלו
הן מיושרות. למה אתה מתכוון?
אני לא אומר כאן שהרגש לא יכול להכיל את השכל. אבל לכאורה, כשאנחנו מדברים על יהודי טוב, פשוט, זה נחקל הרגשות
שלו. לכן אני אומר שזה דווקא שעת התיקון. כשאתה אומר יהודי טוב, במצב של תיקון, בדוגמה, בגמרא הזה, עמידה להתפלל, שאתה ברצינות, אתה כבריאה לפני הבורא, אבל זה לא העולם הזה. זה מובן? כן. פה יש הרבה נושאים בנושא הזה, כן. ובעיקר שאין מושג אחד כדי להגדיר את הכוונה של התפילה. צריך שני מושגים בבת אחת, גם שמחה וגם עירה. סוף סוף הפסוק שמביאה הסוגיה שמה זה עבדו את השם בשמחה וגילו ביעדה. ואנחנו מבינים את הרשע של הפסוק מהספר. כיוון שהספר זה בגילו ביעדה ויש תירה בין גילה ורעדה, אז יש גם כן ברשע אותו מתח. ולכן צריך להבין שעבדו זה בעירה ותוסיפו שמחה. ואנחנו מבינים את זה באופן פשוט מכיוון שיש עוד פסוק. עבדו את השם בעירה, כן? פה זה מצב מקביל. עבדו, שמה בפסוק השני, עבדו זה בשמחה, ותוסיפו עירה. למדנו את הנושא את זה פעם, כן? ואני דברתי פעם על בנושא הזה, שזה נוטה להבין שלהיות עבד השם, זה לא תלוי באיזה איזה מין גורל מיוחד, מישהו שנולד עם נטייה לעבודת הקודש, כי אין רגש מיוחד ספציפי, כן, שיהיה הרגש הדתי, כמו שאומרים הגויים, מי שנולד ככה נולד דתי, מי שלא נולד ככה לא נולד דתי, כאילו יש איזה גוף מיוחד לדתיים. יש איזה רמז, איזה משנה, כל המכבד את שכחתי את ההתחלה, גוף אומר מכובד על הבריאות. גוף אומר, כן, כל המכבד את התורה, גוף, כאילו יש איזה גוף מכובד. תופסים את אותה נושא, כן.
טוב. במושג הקדוש ברוך
הוא. מה?
במושג הקדוש ברוך
הוא.
הקדוש ברוך הוא.
במושג.
כן.
הקדוש ברוך הוא זה
יפה. עירה ושמחה? יפה. קדוש זה עירה, וברוך זה שמחה. זה הסבר של הרב זל שהסביר את זה. זה הממדים של האמונה. יש שני ממדים. בחוכמת האמונה יש החוכמה של קירוב וריחוק. יש מדרש, במדרש רבה שאומר, מצאנו בעבודה זרה קרוב ורחוק, בקדוש ברוך הוא יקרא ברחום. אתם זוכרים את המדרש הזה? כן. אז כשהאדם מרגיש את הריחוק, אז מופיעה העירה. כשהוא מרגיש את הקירוב, מופיעה את האהבה. אז במושגים התיאולוגיים, הקדושה זה טרנסנדנטליות, ברכה ואימננטיות. כתובן את זה, כן? אז הכוונה של העבודה זה גם זה וגם זה, בבת אחת. ולכן זה מצב יוצא מן הכלל, אז יש פשרה בין השכל והרגש, מכיוון שהרגש הוא במצב של איחוד המידות, הוא עצמו. למשל, כשהרב אומר פה, שכל סובל כולל את ההפכים, זה המצב של עמידה תפארת, שהיא שש הקצוות, והם הפכים, חסד וגבורה זה הפכים, אבל כל זה תפארת. אבל בנצב זה הפכים, כל זה תפארת. מלכות זה מלכות. עם התחלת הפירוד של צד הבריאה, צד של הבריאה, זה מובן.
אז המלכות זה מגביל לרגש.
נכון, כן, כן. כי במושגים פה של הנושא, מלכות הוא מגביל לנפש. בנפש יש פיזור, יש פירוד. בשכל יש איזה מין כוח מסתורי, אם אפשר לומר, של איחוד ההפכים, זה מידת התפארת. זה מובן.
הקדוש קוראים
לי פתאה. תפארת של הצידי, וזה מתפשב על זה משהו. פתחתי בכוונה את הדקות עליהן. כשאנחנו אומרים פשוט, ברוך אתה השם, כאילו מלך העולם זה לשם נוכח, ברוך אתה. והכוונה זה לתפארת. שהכל יהיה יביד ברור, פתאום זה לשם נסתר, והכוונה זה לכתר, זה לנכון, כן? כי אתה הוא. במושג של אתה הוא אלוקים. ולכן כל הכוונות של הברכות זה לתפארת. למיתו של דבר דרך התפארת עד תפארת דאצילות. כי הצילות נקרא השם אלוקי ישראל. יותר מובן. אז הרב אומר, עצה אחת יש על זה, לפי ומעטי את עצמך. וזה סוד הצמצום. זה מובן. ופה, לפני שנמשיך, לפי דעתי, המפתח של כל הנושא נמצא בברכה של בורא נפשות. מספיק לקרוא את הברכה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונם. זה מובן? זאת אומרת, הצמצום פועל בחסר של כל נפש ונפש. הוא עומד במדרגה של מלכות. על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולם. פה אני רוצה לשאול שאלה שעד כאן לא מצאתי תשובה. אולי אתם יכולים לשאול למישהו שיודע להשיג. יש את זה במוסך הספרדי והמוסך האשכנזי, לא פה, כי גם האשכנזים אומרים חי העולמים פה, כן. אבל בתפילה האשכנזים אומר חי העולמים. ופה יש איזה בעיה. יש רמב״ם מפורש שאומר שדווקא צריך לומר חי העולמים כשמדברים על הקדוש ברוך הוא, ולא חי העולמים. אני כבר מפרש את הרמב״ם לפי הנושא שלנו, למשל במקרא חפרו, כן? תוכלי נגיד. ולא הספקתי לשאול...
נאמר בחלק ראשון של לקוחי פרק העברית, השנה הוא כן יבסדיר חי העולמים.
איך? אז תזכיר, שלא קבל.
מחייב העולם.
מה?
טוב, מחייב העולם. ישן, מחייב העולם.
כן, אפשר להבין, אבל הסתירה...
אנחנו מחייב השם, אז זה שכאן גידוף. אם אנחנו מחסים את זה אליו. אם זה יחסי לעולמים, אז אפשר...
כן, אבל השאלה נשארת. איך בסידור אומרים חי העולמים? טוב, נראה. ייתכן שפה יש משהו אלה. טוב, אז זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה בורא נפשות רבות וחסרונם. כן. כל נפש ונפש, איך אני אסביר את זה? אפשר, הייחוד של כל נפש ונפש בא דווקא מהחיסרון שלו. כי מהחיסרון שלו בא השאיפה המיוחדת לו לערכים העליונים. זה מובן?
הייחוד?
הייחוד, מה שמאפיין כל נפש ונפש, זה דווקא מה שחסר לה. זאת אומרת, איך הצמצום פועל בה. זה מובן. במציאות. אבל על איזה נקודה?
באמת,
הנקודה
הזאת, שכל מה שמאפיין זה
חסרון. כן. זה מתחיל בפשט של הביטוי פה, נפשות רבות, כן? כשיש ריבוי. זאת אומרת שיש הבדל בין אחד לשני. וזה כל העניין שלנו, נבראים שווים, כן? אבל אין דבר שווה בעולם, כן? ההבדל שבין כל בריאה ובריאה, בא בממד מדויק, לא, לא, לא פחות ולא יותר, כמו שאומר הרב אשלג בהקדמה שלו, מאיך פועל הצמצום בו. זאת אומרת, איך הוא פחות מהבורא. זה מובן. מהי התוצאה של הצמצום? שהבריאה יכולה להתקיים כיש שונה מהבורא. דאם לא כן, היה נבלע בבורא. ולכן אותו החוק פועל גם כן בין הבריאות. וזה לא מה שמגדיר כל אחד ואחד בבחינת המלא שלו שמבדיל בין אחד לשני, אלא דווקא החסר שלו. זה מובן? אז אפשר להבין את זה ברבד אחר, מה שנקרא אידאל. כל בריאה מגדירה את האידאל שלה לפי הערך שחסר לה. אם לא כן, זה לא היה האידאל שלה. זה מובן? אני אסביר את זה דרך התולדות. מאברהם אבינו, שהוא הצדיק שמיד החסד, החסד בישמעאל, שקיבל החסד הטבעי מאברהם, ולכן החסד שלו נקרא חסד של הסדחה אחרא, מכיוון שהוא מנותק מייחוד המידות. יצחק הוא הצדיק של מידת הדין, ומיצחק יצא עשיו, שמידתו מידת הדין, אבל מידת הדין של הסדחה אחרא, מכיוון שהיא מנותקת מייחוד המידות. ולכן לפי כל בהסכמה של כל החכמים של הנושא, ישמעאל נקרא הקליפה של מילת החסד, ועשיו נקרא הקליפה של מילת הדין. זה מובן. טוב, בתהליך ההיסטוריה, כשישמעאל מנסה לחזור בתשובה, אז הוא מגדיר את האידאל שלו דווקא במילת הדין, מכיוון שזה חסר לו, מה שחסר לו. וכשעשיו, לכן בערבית דת זה נקרא דין, כן? וכשעשיו מנסה לחזור בתשובה, אז מגדיר את האידאל שלו דווקא במה שחסר לו, מידת החסד. לכן, כשנוצרי אומר, אני מאמין במידת החסד, זה סימן שזה זה מה שחסר לו. וצריך כבדו וחשדו. כיוון שזה דווקא מה שחסר לו, הוא ישדמים. האידאל שלו זה החסד. אבל למעשה הוא ישדמים, עשיו. וכן הלאה, כן? אז השאלה כשמתחוררת, מה גבי ישראל? כן, זה דווקא ייחוד המידות. כל המידות קיבלנו בירושה, זה נקרא זכות אבות, כן? מה שחסר זה ייחוד המידות. ולכן האידאה של עם ישראל זה הייחוד, שמע ישראל השם כמו שמך. מה שחסר דווקא עד גמר התיקון זה ייחוד. זה מובן, החברה הישראלית היא החברה הכי מיוחדת. זה בולט באופן פשוט מאוד. במדרגה של?
כל מה שדיברת עכשיו זה במדרגה של לא לשמע, במדרגה זה מה שחסר לי. אבל אם אנחנו מדברים במדרגה של לשמע, אז צריך להיות כפוך. כלומר, מה שיש לי, או נגיד, מה שאינני צריך.
לא, מה יש, מה שיש לי בבחינת שאיפה, בבחינת רצון, רצון בחסר שנקרא רגש. זה מובן. ויש עוד כלל כדי לברר את העניין. זאת אומרת, אני אתחיל בדוגמה של ישראל. רק ישראל יכול להגיע לעניין האיחוד. ולכן זה הבעיה שלו לתקן בעולם. כן? ואנחנו מוצאים את זה. יש פרק שלם ברב זצ"ל, כן? שמדבר על זה, שאצל צאצאי עשיו, נאמר, נגדיר אותם הנוצרים, כן? בבחינת יחיד, כשמצליחים להיות צדיקים של מידת החסד, הם דוגמה של מידת החסד. מצליחים ממש, בבחינת יחיד. וגם כן אצל המוסלמים, כשמגיעים להיות צדיק של מידת הדין, כשמצליחים, אז הם דוגמה של צדיק של מידת הדין. ואז מה חסר בעולם? חסר בעולם עדות של ייחוד המידות, וזה רק ישראל יכול להגיע.
זה לא יכול מבחינת יחיד להגיע לזה. מבחינת יחיד.
ברור, ברור. והם נקראים יחידי סגולה.
מה זאת אומרת להיות טוב אצל ישראל? אצל עדות, בהיסטוריה רואים כמה מראות שאת
נאחסת. טוב, מי? לא, מכיוון שאנחנו מכירים יותר את תרבות של הנוצרים ולא מכירים מספיק את תרבות של המוסלמים, אצלם הבעיה זה טהרת המשפחה. זה מה שאנחנו קוראים כל העניין של אצל ישמעאל. כל הבעיה זה, איך הגמרא מגדירה את זה כבר? מה? אוי, זימה, כן? אז כשמוסלמי אחד מגיע להיות צדיק לתקן את המידה, זה ממש דוגמה. אף על פי שזה נדיר, זה קיים. כן? ולכן החוקים של המשפחה אצל המוסלמים האמיתיים זה חוקים של מידת הדין הגמורה לגמרי. סגור, כן? זה נקרא, איך אומרים את זה בעברית?
חומיניזם.
לא, לא, איך אומרים? טוב, אולי זה נפרד אחר.
לגבי
אוסלמים,
עם הלט של המלכות.
לט לה מגרמה כלום, ולכן צריך להחיות אותה. ואם הבנתי את השאלה שלך, הוא אומר פה, להחיות בהם נפש כל חי, כי דרך פה זה דרך האוכל, ברוך, זה נקרא אוכל נפש. וזאת אומרת שפה המושג להחיות, אנחנו לומדים שתחיית המתים היא מתמדת דרך האכילה. מחיי מתים זה כבר בבחינת הנפש בעולם הזה. איך אומרת התפילה? נוסח התפילה. נתחיל ב, אתה גיבור לעולם השם.
מחייתי את הרב.
הלך הכל? זהו. מחיי מתים זה מחלקל. זהו אותו דבר. תפסתם את ה...
יש אמון.
יש, סליחה. יש ביטוי במקרא. אפשר להשתמש בו. גבי הנושא של פסח שני, אנשים שהיו תמאים לנפש אדם. הנפש אדם הוא מת, והנפש כשל עצמו הוא מת, מכיוון שלט מגרמי כלום. וצריך להחיות את הנפש. נכון, והמילה נפש בעברית זה גם מי שחי נקרא נפש, זה קודם כל זה הדיבור נפש. מי שחי נקרא נפש, הגופה של המת נקראת נפש, הקבר נקרא נפש. אין עושים נפשות לצדיקים, זה קבר. זאת אומרת, השטח שהיה, שהיה שייך לגוף שלו, כתוב זה נכנס פה. טוב, לפי הפשט, המת נכנס נפש, כן? ומזה אנחנו לומדים, ההפך. הנפש, אם לא מקבל את החיות של התחייה המתמדת ההיא, הוא מת. כן.
סוף פרקת בו הנפשות הזה, אנחנו אומרים ברוך חי העולמים, חי זה בחינת יסוד, אז שוב זה אחדות של כל המידות חזרה.
נכון, כי השפע שבא למלכות בא מיסוד. נכון, זה נכון. ויסוד נקרא מקור הברכות.
איך זה
חזק? רק דקה. כי מידת יסוד נקראת אל שדאי ואל חל. וכשאנחנו מברכים בנוסף הברכה של המקובלים, אומרים, מי שברך אבותינו, אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, ויעקב זה תפארת, משה זה נצר, ואהרון זה הוד, דוד ושלמה זה מלכות. איפה הוא יסוד? איפה בנוסף? מי שברך אבותינו, הוא יברך. מה?
מי שברך.
יפה. מי שברך זה יסוד.
מי זה בינה?
לא, יסוד בא מיסוד של בינה. נדבר קצת את זה, זה רק בקצת.
הציון הפנימי?
מה?
זה הציון?
לא, החיות של יסוד בא מיסוד של בינה. אמיתו של דבר זה בא מכתר, דרך יסוד של הבא, דרך יסוד של בינה, וזה מתגלה ביסוד של תפארת. וכל העס חיים הוא מלא מזה. ולכן הכוונה למי שברך זה מקור הברכות, זה יפה. זה הבין השם. אז נמשיך אולי קצת. הווה ראש לשואלים, ופה יש חידוש עצוב, כן? כי סוף סוף יסוד הוא זנב לעריות, ומלכות זה ראש לשואלים. בחיי המעשה, החברה, בנימוס, מלכי בכיפה, ולא בכתר. כיפה זה סתם הכיפה, אבל לא בכתר, במובן של כתר. מכיוון שאמרה שאי אפשר להיות. טוב. אבל למעלה, במקום העיונים העליונים, שם המאור הגדול מושל, אבל הקובלנה גדולה היא מאוד. ומהי הקובלנה? יש באמת מהלכים לרגש בעליונים, בעליוני העליונים. גם ב... כן, בעמקי השכל עצמו ותואר משפטיו. על זה דיברנו הרבה עם המהר"ל, שסוף סוף כשהשכל פוסק אפילו בהלכה, זה לא השכל גרדה שפוסק, זה לא לפי שיקולים אינטלקטואלים, רציונליים, כן? למשל, כשמשתמשים בביטוי הזה בעולם הישיבות, שיקול דעת, כן? שיקול דעת, אבל חושבים על שיקול שכל. במובן הפילוסופי זה למין השכל. אז כשהשכל פוסק, למיתו של דבר זה הנשמה שפוסקת דרך השכל. ולכן יש מקום לתפקיד של הרגש גם כן, שורש של הרגש, גם בפסק של השכל. אם מובן מספיק מה שאני אומר. כל הליבה והליבה, כל דעה ודעה בגמרא עצמה, כן? היא באה משורש שהוא למעלה מהשכל, כי לפי השכל אלו ואלו דברי לו כמו חיים. לפי השכל אפשר לפרש ככה, אפשר לפרש ככה. ולנצח נצחים, אי אפשר לפסוק, כן? אבל מי פוסק? מי קם ואומר הלכה כמן? זה לפי שורש נשמתו. זה למעלה מהשכל. הכוח, וגם בהפך, הכוח השכלי שברגש נמצא הוא בעושר ההתפחתות, זאת אומרת בפרטים. ופה מביא מדרש, שמדרש טבע, שמביא רשי גם כן, הרב מביא אותו, מייעט את הלבנה, לפיכך הרבה את צבאותיה, הרבה את הכוכבים, זוכים אפילו שזה. אבל בכל זאת, לקוי הוא העולם מפני ירידתו של הרגש ממרומי שמה. השכל בשורשו העליון מתעכב גם כן ממהלכו ונחר מזקותו על ידי הנמחתו של הרגש והגבלתו. והיא התחברותו התדירה באור השכל, התחברותו של, של הרגש. זה מובן. זאת אומרת, גם הרוח הוא בבחינת מיעוט, מחמת המיעוט של, של הנפש. גם השכל הוא בבחינת מיעוט, מחמת המיעוט שלה. ולכן זה מגדיר את העדיפות של הנביא על הכוח של החכם. כן. זה מובן, לא צריך עוד להסביר. אז מביאים כפרה על האור האלוקי, זה המקור של הגמרא, הביאו כפרה עליי עד שפל שמעתי את הלבנה, המונמח על ידי מיעוט הירח, זאת אומרת, האור האלוקי עצמו הוא מונמח על ידי מיעוט הירח. זאת אומרת, הרוח עצמו, וזו המדרגה של תפארת, הוא, איך אומרים, נפגם מהמיעוט של הירח, וצריך לתקן אותו. מסתדלים לדרוש מילוי פגימתה של הלבנה כדי לתקן את המיעוט של האור האלוקי עצמו. איך קוראים את זה? העמדתה במשקל המאור הגדול. החיים המורגשים והשכליים ממוזגים ומשוקלים, עין ועין, ופה המתקלה היא בתיקונה, מה טוב ומה נעים יהיה אז העולם, מה נחמדים, עליזים, כבירים וקדושים החיים. ופה יש תפילה, מוכרת, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ולוקבותינו, למלות את פגימת הלבנה, ולא יהיה בה שום מיעוט, ויהיה אור הלבנה כאור החמה, כאור שבעת הימים, כאור שבעת ימי בראשית, כמו שהייתה קודם מיעוטה, שנאמר, והיה עשה אלוקים את שני המאורות הגדולים. ופה כבר במקור זה מאורות חסר. וזה מה, כן? זאת אומרת, זה רמז של המיתוש הדבך, מבחינת העולם הזה יש רק מאור גדול אחד. וזה מתחיל כבר בפסוק. ויאמר אלוקים, יהי מאורות ברקיעי השמיים. ותראו, בפירושו של אור החיים, הוא מדגיש את השאלה, אף על פי שהוא מפרש בצורה אחרת, מה?
יהי ביחיד.
ביחיד. צריך ללמוד, יהיו, כן? טוב, תהיו מאורות אל חיים. והוא מדגיש את זה. יש כבר איזה רמז לך. וכמו, זה הסוף, וכמו החיים הפרטיים, פה זה היה דגם של הנפש הפרטי, כמו כן, החברותיים יקבלו את צורתם החדשה, השלמה והבהירה, החפץ היותר כמוס במרומי הסתר השכלי, והגילוי במעמקי לבב, תכן שזה בכוונה שאמר לבב, בסידור האומה וחוסנה. יחדיו יעמדו שלובים זה בזה. כל החזון הזה יופיע בהדרו בעולם, בשוב ישראל אל נביאו, חמוש בכל כישכון אבטיו. ייתכן מאוד שהרמז פה היה, לפי כמה מקורות אצל הרב, שבגלות, הכוח השכלי גבר על הכוח הרגשי. מיעוט הכוח הרגשי היה יותר מודגש בגלות. תלמוד בבלי, העיקר זה השקלה וטריה של ההלכה. תלמוד ירושלמי מחזיר את חוכמת האגדה. זוכרים את זה? כן. בבלי לא תופס את החוכמה שבאגדה. מכיוון ש... הקדושה בחוץ לארץ היא קדושה לא טבעית, היא קדושה בצמצום, מכיוון שהיא קדושה שצריכה להילחם נגד הטבע הטבע החצוני. ולכן היהודי שבגלות מעט צמצם את כוח רגשותיו. אפילו בתורה שלו. זה מוגדש. וייתכן שלתגובה של החסידות היא כבר תגובה ארץ ישראלית. מה? בנדון. מה?
אבל בגלות.
כבר בגלות.
אבל בגלות.
אבל בגלות, כן.
כלומר, זה שיכול להיות שזה יוסף של ההתנגדות.
מצד המתנגדים. לא, לא, מצד המתנגדים, כי המתנגדים רצו להיות בגלות ממש. לא, בכל האווירה של החסידות כבר בגלות, וזה מתבטא בכל התורה שלהם, אני מתכוון להרבה הרבה מאמרים של הרב נחמן מברסלר למשל, הם ממש חיו בבחינת ארץ ישראל, בבחינת מקדש מעט, כן? וכשאומרים את זה, זה ברצינות, כן? כשהמתנגדים אמרו את זה, זה דתיות, כן? זה לקיים איזה מצווה שאתה כך צריך לומר. זה מובן.
אבל
נשאר
את זה,
אני
אומר,
שאלו,
שאתה תמות בבלי, ואתה מתכוון לגלות.
לא, הבבלים...
הבן איש חי הוא לא איש...
הבן איש חי זה יוצא מן הכלל. יש באיזה הקדמה של הספרים שלו, שהוא היה גלגול של תנה שבא להציל את יהדות בבל והחזירה לארץ ישראל.
גלגול של מי?
של איזה תנה. ובן איש חי זה משהו יוצא מן הכלל. הוא הספרדי בין הבבלים.
הבבלים הם לא קיים?
כן, מה? הבבלים. מעט מאוד, מעט מאוד, באותה תקופה הוא עשה מהפך, והבבלים, מבחינת בבלים, הם בתפיסה השכלית יותר מהספרדים. לא אמרתי, אבל זה מגנר. זה מובן, כן. וגם התימנים, גם כן. יש אותה בעיה, אצל התימנים.
רוצים לגרש.
ואם אני יכול להגדיר את זה ככה, ש... וזה לא שלילי מה שאני אומר, זה לא שלילי, אבל זה נטיות שהיו כאלה, כן?
אז הבבלים הם יותר מבחינת מתנגדים.
מה?
הבבלים הם יותר מבחינת מתנגדים.
נכון, כן. ולכן, אף על פי שהבבלי זה תלמוד, השיטה ההיא, השכלית, הם מדלגים על ההגדות. זה לא רציני אצלם. זה טעם ככה לילדים ולנשים.
בכל אופן, קורבים איתה בדול להגדה בהלכה.
כן, אבל לא לומדים את זה. לא, כשלומדים הבבלי לא לומדים. לומדים את זה. סליחה, מה אתה רוצה?
דיבוקו על היעבר.
ודיגלו? יפה, כן. יפה, יפה, כן. אבל אמרו במדרש הזה, אמרו כשמישהו טועה בתפילה. כן? ומדלג על הערים. ומה שאני רציתי להוסיף שזה, כשמפחשים אגדה, מפחשים לפי השכל, לא לפי הקבלה. זה מובן? לכן חשבתי בכל הקטע הזה על הרמב״ם, ואני משוכנע שהרמב״ם היה ספרדי, כן? אבל הערבים שלו, המוסלמים שלו, היו אשכנזים. לא, ממש, מכיוון שה... השלטון של השכל בפילוסופיה המוסלמית היא ממש בבלית, כן, זאת אומרת, ליטאית. טוב, זה מובן. אז אני חוזר על זה, כל החזון הזה יופיע בהדרו בעולם, בשוב ישראל אל נביאו, חמוש בכל כישרונותיו, ופה הרב מתכוון גם כישרונות של חוכמת האגדה, ויש הרבה מקורות באורות הקודש שיש נטייה לזה. מלומד בכל ניסיונותיו, אשר נוסה בהם בדרכו הארוכה במנודו בעמים, אשר שר בהם אל אלוקים ואל אנשים ביוחל. והתקיים בנו מקרא שכתוב, וביקשו את השם אלוקיהם, אלוקיהם, ואת דוד מלכם. למה הביא את החסוק הזה? השם אלוקיהם זה תפארת, ודוד מלכם זה כמובן. אז אין לי עוד הרבה כוח כדי ללמוד את המקור בגמרא, רק אני רוצה לצייף לפעמים איזה חידוש בזה, שכמה מכם למדו כבר את זה, אבל כדאי להזכיר את זה. אז הגמרא נמצאת בחולין, והנושא שמה הוא של רבי שמעון בן פזי, לא סליחה, רק דקה. לא, הנושא מתחיל קצת אחר כך, אבל זה הנושא העיקרי, דאמר יש לקיש, מה נשתנה סעיר של ראש חודש שנאמר בו לשם קורבן, לשם חטאת, כרגיל אומרים חטאת לשם ולא לשם חטאת, פה יש, זה יוצא מן הכלל, בקורבן שלו הוא חודש, אמר קדוש ברוך הוא, סעיר זה יהיה כפרה על שמיעתי את הירח. וזה קשור לעניין של מיעוט הלבנה, קורבן של ראש חודש. אז אני חוזר קצת למעלה, רבי שמעון בן פזי רמי כתיב, ביעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן. אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד. סוף סוף יש כמה תשובות של הקדוש ברוך הוא לירח, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא ראה בהגדה, ראה שזה לא, הירח, הלבנה לא התקררה דחתה, איך אומרים את זה, כן? עם כל התשובות האלו, אז אמר, הביאו כפרה עליי עד שימדתי את הלבנה. אז פה יש איזה תוספות מעניין מאוד. אמרה ירח, בלשון תורה לשון זכר, הוא דכתיב בירח עמד. וצריך לומר בלשון המקרא, כי זה ביושע, כן? זאת אומרת, לפי המקרא, ירח זה לשון זכר. ופה הגמרא אומרת, אמרה ירח. מה בא ללמדנו פה? ואיך אומרים, בעלי התוספות לא היו בעלי דקדוק, כן? ואז אני מסביר את זה כך. לפי הפסוק אנחנו מבינים דווקא את העומק של הנושא בגמרא. כשהירח עומד, אז הזמן נפסק. והבריאה חוזרת לפי רבו. זאת אומרת, ההתפשטות של הזמן בעולם זה תלוי בירח. זה תלוי דווקא בהבדל, בהבדל קומה בין תפארת ומלכות. צריך שמישהו ימית את עצמו כדי שההיסטוריה של העולם תתחיל. עמד הירח עמד, אז אין זמן. זה מספיק מובן? כי השאלה, יש מפרשים שנקראים בעלי תוספות על התורה. דעת זקנים בהוצאה לתשובות על התורה. השני אלה, למה היה צריך למעט את הירח? היה יכול להגדיל את החמה. ולכן זה נראה כמין עונש, כמין... פה יש עניין של מסירות נפש. צריך איזה שיהיה ההבדל במשקל, כדי שההיסטוריה של הבריאה תתחיל. וזה המסירות נפש של הצד הנוקבי של ההוויה. ולכן מביאים את קורבן ראש חודש דווקא כדי לחפר על מיעוט הלבנה, ולפי כל הדעות, ראש חודש הוא יום חג דווקא לנשים. זה ידוע. טוב, יש הרבה סודות כזה, אבל... בקצרה.
יש שלמה המלך, יש לך לבנה, בגדים מלואה. כל זה עמד.
לא, הירח עמד בימי יהושע.
לא, כשאנחנו אומרים שבימי שלמה המלך, אנחנו אומרים שהלבנה היא הייתה שלמה, כי בכל שלא הייתה השלמות, זאת אומרת, חזר למצב ש...
לא, זה שהיה יכול להיות מצב של גמר התיקון, והתחלת... התחלת... איך אומרים? ימות המשיח, איך אומרים?
פידם.
מה?
פידם.
ימות המשיח. ולכן, התחלת ימות המשיח, בכל מקום זה נקרא, בבחינת בן דוד. הבן דוד הראשון זה שלמה מלך. וזה יכול להיות עולם בתיקונו. הרמז הוא... החודש הזה לאחר, ראש חודש.
פירוש הסמילה אומר שקטר אחד, שאנשים נחלו את הגזרה שם, הכוונה לפינה. ושלומי המדע גם כן לפינה.
כן, זה לא ספר, זה מתאים לו. זה לא מפולנף. מכיוון שבינה נקראת אם הבנים, ומלכות דבינה היא השורש, בבחינת קטר, גם לתפארת וגם למה. אבל כל זאת, העניין מתחיל בכתר עצמו. איך אני יכול להסביר את זה? כל מה שהיה בספק במילוי הכתר, אז התפשט כדי לברר וכדי לתקן את עצמו משני הצדדים ההפוכים, וכששני הצדדים ההפוכים מתייחדים, אז מתגלית הדעת, שהוא המילוי דכתר בתיקונו. זה מובן.
זה איזון למה, מה השימוש במילה עמד או עמדה, הכוונה היא נחה, כי במילות יש גם תנועה.
לפי הנושא בספר יהושע, הזמן פסק, הזמן עמד.
לא, חיירת מעין המקום, בשביל שהעולם...
לא, לא, התוספות מביא אותו פסוק, כדי להסביר. זאת אומרת, כשהירח היא בבחינת זכר, אז הזמן פוסק. אין תולדות, זה ברור מאוד.
אז השיווי המשקל הזה,
אבל... אז אין תולדות. יש תולדות מכיוון שהקומה של המלכות קיבלה עליה מסירת נפש תאי, זה... לא אומרים איזה רות רוח, איזה נקד, להיות בפינת שעות. ואז...
אני אגיד לך את זה מי, למדתי השבת חידוש, שרק מה שנח, מה שנח מיוחד, רק לא יש קיום בעת שנח.
אם זה בזמן...
בפחד...
ופחד עוד נפעות
אצל
הרב. לא זוכר איפה זה כתוב, אבל זה בבחינת גמר התיקון. כי לא הגעתם אל המנוחה ולנח. זה גמר התיקון. ואצל כל המקובלים, כן, השאיפה של הבריאה זה המנוחה. וכדי להגיע למדרגה של זכות, שכדאי המנוחה, אז צריך התנועה של כל ההיסטוריה. אבל השאיפה זה... לתות
המזרח וכל התרביות
האלה
כבר
בעולם
הזה, עולם של מנוחה.
נכון. וזה נקרא מיטה.
מיטה? כמו שגויש אומר שם.
למשל, זה היה איזה קשור. כן, והם שואפים לזה.